המדרש בתחילת הפרשה, אמור אל הכהנים בני אהרון, רבי תנחום ברבי חנילאי פתח, אמרות השם, אמרות טהורות. שואל המדרש, אמרות השם, אמרות טהורות, אמרות בשר ודם אינם אמרות טהורות? הוא אומר, אכן כך, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה, כל בני מדינה מקלסים אותו, וערב לו כילוסם, אומר להם, למחר אני בונה לכם דימוסאות ומחצאות, למחר אני מכניס לכם אמת המים, הלך לישון ולא עמד, איכן הבטחותיו, איכן אמרותיו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא והשם אלוקים אמת. למה הוא אמת? אמר רבי אבין, שהוא אלוקים חיים ומלך עולם. אם כן, אמרות טהורות זה אמרות מתקיימות, אמרות אמיתיות. זה רק ריבונו של עולם. אמרותיו, הבטחותיו, הן מוחלטות. לימוד אחד רוצה ללמד אותנו המדרש, יש לי כל לגבי ריבונו של עולם, שאמרותיו אמרות טהורות, וגם ללכת בדרכו ולדייק בדיבור, להגיד אמרות אמיתיות, לקיים הבטחות. דבר נוסף אומר המדרש, אמרות טהורות, אמר רבי יהודן בשם רבי יוחנן ורבי ברכיה בשם רבי לזר ורבי יעקב דקבר חנין ואמרי לה בשם רבי ישוע בן לוי, מצינו שיקם הקדוש ברוך הוא 8 אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. במקום אחר, יקם 2 ו-3 תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר של טומאה מתוך פיו. הדא הוא דכתיב, ומן הבהמה אשר לא טהורה, אשר טמאה אינו אומר, אלא אומר, אשר לא טהורה היא. אם כן, עוד צד של אמרות טהורות, לומר דברים מלשון נקייה. בסוגיה שלמה במסכת פסחים, בתחילת המסכת, מבארת כמה חשוב להיזהר בדיבור, וכמה צריך לדבר בלשון נקייה. ואפילו אם יש בזה קצת אריכות דיבור, וזה לומדים מהפסוק הזה, ומן הבהמה אשר לא טהורה. אשר טמאה איננו אומר, אלא אשר לא טהורה. לימוד שלישי מלמד אותנו המדרש. מה זה אמרות טהורות? רבי יוסי ממלאכיה ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, מצינו תינוקות בימי דוד, עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה ממתת פנים טמא וממתת פנים טהור. והיה דוד מצלה עליהון, והיה מתפלל עליהם ואומר, אתה השם תשמרם, תשמור את התורה בליבם, תצרם מן הדור זו לעולם, מן הדור ההוא שהוא חייב כליה. ואחר כל השבח שהוא שיבח אותם הזה שהם היו כל כך יודעים תורה, היו יוצאים למלחמה ונופלים, אלא על ידי שהיו בהם דלטורים היו נופלים. הוא ממשיך אחר כך המדרש ואומר, אבל דורו של אחאב כולם עובדי עבודה זרה, ועל ידי שלא היו בהם דלטורים היו יוצאים למלחמה ונוצחים. לימוד שלישי, אמרות טהורות. לדבר דברים טובים לא רק מבחינת הלשון, הסגנון, לא רק דברים אמיתיים, אלא להיזהר מלדבר דברים שיש בהם לשון הרע, גם אם מדברים אותם בלשון נקייה. דיבורו של אדם צריך להיות מושלם מכל הצדדים. זה על הפסוק הראשון בפרשה שלנו, אמור אל הכהנים נהרון ואמרת עליהם. יש כאן איזו כפילות שאומרת, צריך לשים לב מהו הדיבור, מהי האמירה. האמירה צריכה להיות אמירה מושלמת. פרשת הכהנים, פרשת עבודת הכהנים, הכהנים יש להם הלכות מיוחדות. צריכים להיזהר מלהיות טמאים, מלהיטמא למת. כשהם הולכים לעבודת בית המקדש, הם צריכים להיות מושלמים, שלא יהיה בהם מום, שלא יטמאו מאיזה טומאה שהיא, לא רק טומאת אדם, שיש בזה איסור דאורייתא לכהן להיטמא מטמא מת, אלא גם שאר טומאות, שאינם, אין בהם איסור דאורייתא להיטמא, אבל אסור לבוא אל המקדש בלי להתאר מקודם. עבודת השם צריכה להיות עבודה בשלימות. גם הכהנים צריכים להיות מושלמים מכל הצדדים, וגם העבודה צריכה להיות שלימה מכל הצדדים. והפרשה מלמדת אותנו שאי אפשר להביא קורבנות בעלי מומים. הם צריכים להיות תמימים, הם צריכים שלימים. איסור טומאה שיש על הכהנים, הוא צריך עיון. אנשים רוצים להשתתף בצערם של אבלים, או הם מצטערים כאשר איזה ידיד נפטר, אמנם קרוב משפחה ממש, אז לכהנים מותר, קרובים ביותר, קרובים קרבה ראשונה, מותר לכהנים להתאמה, אבל קצת יותר רחוקים, כבר אסור לכהנים להתאמה. כהן גדול, אסור לו להתאמה אפילו לקרובים. מן המקדש לא יצא. זו תביעה קשה. לא כל כך קל לאדם להתנתק לכאורה מהקרבה שיש לו, מהצורך הפנימי, הרוחני שלו, להשתתף, לעסוק בצורכי הנפטר, הידיד, הקרוב. והתורה אומרת, לנפש לא יתאמה בעמיו. והכהן הגדול מן המקדש לא יצא. היא מלמדת אותנו שכשנמצאים במדרגה רוחנית, מדרגה מיוחדת של תפקיד מיוחד, תפקיד הזה של הכהנים, בקדושה מיוחדת של כהונה, צריך להתרומם מצער, צריך להתרומם מאבלות, מטומאה, מטומאת מת. וזה לא מתאים בכלל לכהנים שנמצאים במדרגה העליונה להיות באותו הצער כמו שאחרים. ויש ללמוד מכאן שבעצם האבלות, אפשר להסתכל עליה במבט יותר גבוה, על פטירתו של מת. לא במבט הנמוך בצער האישי של האדם שמרגיש את הכאב ואת החיסרון, אלא שכל עניין של המעבר מן העולם הזה לעולם העליון, יש בו צדדים שונים. יש גם צד עליון בו. שאדם משתחרר ממגבלות. הנשמה יוצאת מהמעשרה ומתעלה למדרגה יותר עליונה. ויש אפילו מבחינתה צד של שמחה. וצריך גם אולי להיות שותף בצד השמחה שיש לנשמה. הרב מדבר על זה באורות הקודש, ואומר שהמיטה, הצער מהמוות, הפחד מהמוות, צריך להשתחרר ממנו. צריך להתרומם מהגישה הזאת, מהמחשבה הזאת, שהמוות זה איזשהו חיסרון. זה לא נכון, בדיוק להפך. המוות הוא בעצם עלייה. התרחבות, התפשטות, הכוחות הרוחניים מתרחבים, שמקודם הם היו מצומצמים בתוך הגוף. וצריך להשתחרר מהפחדים האלה. זה הדבר היותר חמור, הפחד של העולם, של האדם, מהמיטה. והמגמה העתידית היא להשתחרר מהפחד הזה. ההשתחררות היא על ידי ההכרה שהחיים הרוחניים הפנימיים של האדם נמשכים עד העולם. ועל ידי הכרה שהיחיד הוא לא פרט עומד בפני עצמו, הוא חלק מכלל שלם. והכלל שלם הוא תמיד ממשיך. וכל אחד שנמצא בעולם, הוא, יש לו איזה, זה הופעה שהוא חלק מהכלל כולו, עניינו לתרום בתוך התקופה שהוא נמצא במציאות הזמנית הזאת, את המקסימום שיכול לתרום, והוא קשור עם כל מערכת הכללים, ואף פעם מעשיו לא חדלים ולא נפסקים, כי הכל נמשך והולך הלאה ולא נפסק. הולך ועולה, הולך ומתרומם. ובכהנים אנחנו רואים את הבחינה הזאת של הגישה, של לא, כל נפש נפשות מת לא יבוא. לא ליפול מהמדרגה הרוחנית, מההסתכלות הגבוהה העליונה הזאת. כמובן, צריכים ללמוד מהפרשה הזאת גם. חכמינו אמרו שתפילות כנגד קורבנות תקנו. הווה אומר שאדם ניגש להתפלל, הוא בעצם עושה כנגד עבודת הכהנים מעבודת הקורבנות. ואם לכהנים יש תביעה מיוחדת, איך הם צריכים לגשת לעבודת הקודש, לעבודת הקורבנות? על ידי התרוממות רוחנית, לא להיות בעצבות, לא בצער, לא קשורים עם תומת מת, שלא יהיה בהם שום פגם, שום מום. והעבודה כולה צריכה להיות בשלימות, להביא את הקורבן באופן שלם. כך צריכה להיות עבודת התפילה. אדם צריך לגשת לתפילה מנוקה מכל איזושהי תומה, מעין תומה רוחנית, כעין תומה גשמית. שלא יהיה בו מום, רוחני פנימי. לא איזושהי מחשבה פוסלת, איזו הנהגה לא מושלמת. צריך לגשת לעבודה, לעבודת השם. עבודת התפילה, שיש בה איזו בחינה מיוחדת עליונה, כי זו עבודה שבלב, זו עבודה של הכוחות הרוחניים של האדם, שיש איזה צד מיוחד בעבודת העבודה הזאת לעומת עבודת הקורבנות. ולהקריב את הקורבן בשלימות, שלא יהיה בו מום. אם התפילה היא חלקה היא מתוך היסח הדעת, אז כאילו חסר איזה עבר בתפילה. ואז זה להקריב על מום. צריך להקריב באופן השלם. אין לנו את הדינים האלה שאם אדם משיח את דעתו מברכה אחת בתפילה שלא יתפלל, שלא ימשיך להתפלל כי אסור להקריב בעלי מומים. אבל הלכתחילה הוא ברור כך שאדם כשניגש לתפילה הוא כמו כהן שהוא ניגש לעבודת הקורבנות. וכתוב בספרים שאדם שעומד להתפלל הרי צריכים להיות פניו כנגד ירושלים, פניו כנגד קודש הקודשים. וכתוב שהוא צריך להרגיש את עצמו כאילו הוא עומד בבית קודש הקודשים ומתפלל. כאילו הוא עומד ממש במקום היותר מקודש. הוא מקושר עם המקום היותר מקודש. ואז כמובן, שאדם עובד לפני ולפנים, צריכה להיות מחשבתו זקה ותאורה. מצווה מיוחדת יש לנו בפרשה, מצוות קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אנחנו קרובים ל"ג בעומר. יום הדילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תלמידו של רבי עקיבא, וגם אם היה תלמידו במובן הזה, לא רק שהוא היה רבו, אלא שהוא המשיך דרכו, רבי שמעון בר יוחאי, היה אומר דברים כדורבנות, לא פחד מהרומאים, הרומאים רדפו אחריו. ורבי עקיבא הוא היה המורה דרך בעניין הזה. רבי עקיבא קידש השם כל חייו. כל חייו קידוש השם ארוך. מהרגע שעמד על דעתו, בא לידי מסקנה שצריך לעסוק בתורה, מאותו הרגע, הוא מסר את נפשו על לימוד התורה. הוא לא נכנס ללמוד תורה, הוא כולו בטל כלפי התורה. וממצב כזה של עם הארץ גמור, הוא תוך שנים קצרות נהפך לגדול הדור, לגדול התנאים. וזה אפשר רק במאמצים אדירים של מסירות נפש לתורה, והתבטלות מלאה לתורה. ודאי בתקופה הראשונה הוא ישב עם תלמידים צעירים ללמוד את הדברים הבסיסיים, ולא התבייש. ואחר כך עמל ועמל ועמל ושקד ויגע ועמל, עד שהוא הקים ישיבה הגדולה שבישיבות. 24,000 תלמידים או זוגות תלמידים. ששומעים לקחו. ורבי עקיבא ממשיך למסור את הנפש על קידוש השם. הוא משתתף במרד בר כוכבא. רבי עקיבא נמצא בתקופה של כמה עשרות שנים אחרי החורבן, 50 שנה בערך, ואז פורץ מרד בר כוכבא, ורבי עקיבא משתתף במרד. רבי עקיבא סבור שבר כוכבא הוא משיח, או יש סיכוי שהוא משיח. ורבי עקיבא משתתף במרד. משתתף במרד, סכנת נפשות, מסירות נפש. הרומאים, אומה גדולה וחזקה ושולטת ביד חזקה בארץ ישראל, והוא לא יכול לקבל את הדבר הזה, מורד. מעטים נגד רבים, קשה מאוד, אבל לא אפשר אחרת. ויכול להיות שהסיפור הזה שמספרים על רבי עקיבא, שהוא הלך בדרך והגיע לכפר, ובכפר הזה לא נתנו לו ללון, הוא היה צריך לצאת למדבר. למה לא נתנו לרבי עקיבא ללון בכפר? רבי עקיבא הוא גדול התנאים. מגיע אדם גדול כזה לכפר, לא מקבלים אותו, לא מארחים אותו, איזה מין יחס? לא, 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 לא מסתבר הדבר הזה. אלא הוא, רבי עקיבא, היה קשור עם המרד. אולי, אולי זה סיפור הזה בגלל זה. הם פחדו להריח אותו. כל הכפר בסכנה. יכול להיות שבכלל רודפים אחריו. שהוא אחד ממנהיגי המורדים. הוא האידיאולוג של המרד. ורבי עקיבא מתרחק באמת מהכפר. ובאותו הלילה באים ומחפשים בכפר ועושים את הכפר. פוגעים בכפר הזה. רבי עקיבא ניצל שהוא לא היה שם. מפני שאולי רדפו אחריו. רבי עקיבא מוסר את נפשו על עם ישראל ועל ארץ ישראל. על גאולה. אחר כך, אני לא יודע את סרט הדברים מבחינת המאורעות, קורה אסון נורא, ובבת אחת כל הישיבה נרסת. זה קורה בימי ספירת העומר. יש רוצים לקשור את זה שיכול להיות שזה קשור עם המרד, ויכול להיות שהם נהרגו במלחמה. הגמרא אומרת שהם נהרגו במחלה רעה, אולי הדברים שניהם נכונים. על כל פנים, איך אפשר לתאר את התחושות הנוראות של רבי עקיבא, שכל מפעל חייו נהרס בבת אחת. הישיבה הגדולה והעצומה, שהוא בוודאי השקיע את כל כוחותיו כדי להקים מפעל חיים אדיר כזה, מפעל למען התורה, למען ריבונו של עולם. אבל למה קורה לו הדבר הזה? והכל הכל נרס. ורבי עקיבא, אין גבול למסירות נפש שלו על אהבת השם. הוא לא נשבר, הוא ממשיך. הוא ממשיך להרביץ תורה. הכל נרס, מתחילים מההתחלה. רבי עקיבא הולך לרבותינו שבדרום, מלמד שם תורה. בדרום זה כנראה בדרום הר חברון, ומעמיד 5 תלמידים שהם אחר כך עמודי התורה. ובסופו של דבר רבי עקיבא מוסר את נפשו בפועל על קידוש השם. הוא לא רק חי על קידוש השם, ובסוף גם מסר כפשוטו, מסר את נפשו על קידוש השם. מכיר קילות ברבים, והרומאים גוזרים שאסור להכיל קילות ברבים, והוא מכיר קילות ברבים. והוא נתפס. והוא נהרג על קידוש השם, סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והוא קורא את שמה ישראל, ואומר השם אלוקינו השם אחד, אומרים לו תלמידה ואת כאן, והוא אומר, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק לזה לידי והקיימנו. יש שואלים, מה זה כל ימי הייתי מצטער? הייתי מצפה, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? מה פירוש הייתי מצטער? נדמה לי שראיתי את זה בשלה, שכל יום הוא היה מתאר לעצמו בדמיונו, איך זה קידוש השם בפועל. הוא תיאר בדמיונו את הצער של קידוש השם, כדי שיהיה מוכן נפשית לסבול את זה. עכשיו שורקים לצערות במסרקות של ברזל, הוא לא נכנע, הוא לא חוזר בו מדרכו. זה צריך בשביל זה תרגול. זה איך אפשר לעמוד בצער נורא כזה, ולהגיד שמה ישראל, ולייחד שם שמיים. הוא תרגל את זה כל הימים. כל ימי הייתי מצטער, כל ימי אני קוננתי נפשית, מבחינה רוחנית, חשבתי איזה צער, ואני אעמוד בו. דהיינו, אם אפשר להסביר את הדברים, פירושו של דבר, שאדם רוצה לתרגל את עצמו, להיות חזק, להיות עומד בקשיים, אז הוא מעמיד את עצמו בקשיים. מה הקשיים? מה פירוש הדבר? הוא צריך להתגלגל בשלג? לא, הוא יכול לעשות מצוות, שקשה לו לעשות אותן. עוד קצת להתאמץ בעמל התורה, עוד להתאמץ בתפילה, עוד להתאמץ בחסד, עוד להתאמץ בכל מיני דברים שזה קצת קשה לו. הוא צריך להתאמץ על זה, והרבה קשה לו, והוא עוד פעם מתאמץ על זה, והוא אומר לעצמו, אם היו עכשיו, הייתי צריך לעמוד למסור את הנפש, הייתי מוסר את הנפש? אני חייב. נו, אז להתאמץ, התאמצות כזאת, אני לא אתאמץ. ועל ידי זה הוא יצר לעצמו כוחות נפש אדירים, של כוח גבורה כזה, שאיזו גיבור הכובש את יצרו, שהוא שולט בכוחות שלו, ומוציא מתוכו את המרב, את כל הכוחות הפנימיים שהיו בתוכו, הוא גילה אותם. לא השאיר שום כוח שריבונו שלנו נתן לו שהוא לא הוציא אותו מכוח אל הפועל. על ידי מאמץ נפשי רוחני, על ידי התגברות, על ידי אימון ותרגול, וכל פעם עוד מאמץ, עוד דביקות, עוד איזה פעולה של עבודת השם שהיא קשה שעדיין לא מציאתי אותה. זה יכול להיות באיכות של מאמץ רוחני, לימודי, זה יכול להיות בכמות, בזמנים. וכך מתקיימת מצוות קידוש השם, ולכן רבי עקיבא הוא בשבילנו הדמות, אולי יותר גדולה, של קידוש השם בכל הדורות. רבי עקיבא וחבריו, היו 10 הורגי מלכות, קוראים להם רבי עקיבא וחבריו. כי עליו אנחנו יודעים, כפי שאמרנו, שהוא מסר את נפשו לכל אורך החיים. הכל היה קידוש השם אחד גדול. ובאמת מצוות קידוש השם היא לא רק לקדש את החיים במסירות נפש כשנדרשים. גם זה. אבל גם כל מעשה של הנהגה נכונה שאדם מתנהג על פי התורה באופן נכון, באופן כהוגן, שמתקדש על ידו שם שמיים, זה קידוש השם. כמובן, מה שאדם יותר מייצג את שם שמיים, כגון שהוא תלמיד חכם, שהוא למד הרבה, אז הוא יותר מקדש שם שמיים במעשיו, כשהוא נוהג כפי שצריך לנהוג. וכמובן, שגם בני תורה, המזוהים כבני ישיבה, העוסקים בתורה, הם מייצגים את שם שמיים. וההנהגה שלהם היא יכולה להיות קידוש השם גדול, ואי זהירות היא חס וחלילה יכול להיות ההפך, וצריך באמת, באמת מאוד להיזהר בזה. זה יכול להיות בנהיגה, שצריך לנהוג כפי שצריך, בצורה נכונה, בהתחשבות עם הנהגים אחרים, בהתחשבות עם הולכי רגל, באופן מיוחד להיות נדיב כלפי אחרים. זה קידוש השם. בן תורה הוא מתחשב, נותן לאנשים שרוצים לעבור במעבר חצייה לעבור, ובכל בכל מיני דרכים נוהג באופן הנכון. זה קידוש השם, זה פרטים של קידוש השם. כל ממש, אפשר, נמצאים בחנות איך שמתנהגים, נמצאים ברחוב איך שמתנהגים, והם נמצאים בישיבה. בכל דרכיך דאהו, בכל שעה יכול אדם לקדש את שם שמיים, וגם אם הוא לא ייזהר, אז חס וחלילה להפך. ונעמוד על עוד נקודה כאן בפרשה. פרשת אמור, המשך שלה זה פרשת הקורבנות, ובתוכם קורבן העומר, ומספירת העומר שאנחנו נמצאים בימי הספירה. בחז"ל אמרו לנו על קורבן העומר שיש לו מעלה מיוחדת במינה. אמר רבי יוחנן, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שהרי על ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. למה היה הווה אמינא שמצוות העומר קלה בעיניך? שצריך להגיד את הדבר הזה, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. כי מצוות העומר מביאים מהשעורים. ומביאים עשירית היפה ומקריבים קומץ מזה על גבי המזבח. שעורים זה בכלל לא מאכל בן אדם. זה מאכל בהמה. יכול אדם להגיד, להביא שור, זה קורבן רציני, קורבן ממשי, מכובד. כבש, גם כן, מכובד. מנחה, כבר לא כל כך משהו מיוחד. מנחה מן השעורים, בכלל, זה בכלל לא, זה אפילו לא מתאים להביא אולי. תורה מצווה אותנו להביא מנחה מן השעורים. יש לנו עוד סוג מנחה כזה, זה מנחת סוטה שמביאה מן השעורים, וחז"ל דורשים. היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך תביא קורבן של מאכל בהמה. אם כן, מצוות הקורבן העומר יכול להיראות כאילו הוא קל. ועל זה בא רבי יוחנן ואמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. בשביל מצוות העומר הוא זכה לירש כדי שאחר כך יקריבו עומר. למה כתוב בפסוק, ונתתי לך ולזרעך אחריך. כן? על מנת ואתה את בריתי תשמור. ואיזה זה מצוות העומר? מאיפה אתה יודע שזה מצוות העומר? כי כתוב בהתחלת הפרשה של העומר, כי תבואו אל הארץ, ואז צריכים להקריב קורבן העומר. מצווה, כשנכנסים לארץ, להקריב קורבן העומר. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נתתי לזרעך שתשמור את בריתי, וזה מצוות העומר. ריש לקיש אומר, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שסוג הקורבן הזה, הקדוש ברוך הוא עשה את הקורבן הזה, שהוא יהיה מטיל שלום בין איש לאשתו. זה קורבן שעורים, כפי שאמרתי. זה קורבן חשוב מאוד. הטלת שלום בין איש לאשתו, אם יש איזה ספקות, ההתנהגות, יש מתח בין בני הזוג, הוא חושד, הבעל חושד באשתו, שהיא לא הייתה בסדר, בא קורבן העומר מברר ומחזיר את השלום בין איש לאשתו. ורבי אבאו אמר, והיא שעמדה להם בימי גדעון. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, והנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל לחם שעורים? רבנן אמרי, על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים. ואיזה לחם שעורים? זו מצוות העומר. כלומר, בזמן גדעון, שהיו ישראל בסכנה, בזכות מה הם ניצלו, אומר המדרש? לפי מה שמשמע בפסוק, זה לחם שעורים, הוא חולם חלום, זאת אומרת, יש כאן איזשהו סימן שבזכות מצוות העומר. צריכים להבין. נכון, הוא חלם על לחם שעורים, והעומר זה מצוות בא מן השעורים, אבל מה הרעיון שתמון בדבר? היה הדור צלול, באותו הדור צלול מן הצדיקים. לא היה שום צדיק. היו במדרגה נמוכה מאוד. במדרגה של בהמות. מה אפשר לעשות במצב הזה שהעם נמצא במצב כל כך ירוד? מה יכול להציל אותו? מה יכול לרומם אותו? קורבן מתאים למצב הזה. הקורבן המתאים למצב הזה זה הקורבן הנמוך ביותר שעניינו לרומם את הצד הנמוך שבחיים, להרים אותו למעלה. את השעורים. זה החלק היותר נמוך שבחיים שמביאים בתור קורבן. שבזה, כן, חלק לא חיים, זה מצומח, כן? וכשאתה מעלה את השעורים ומביא אותם בתור קורבן, אתה מרומם את כל המדרגה הזאת. וכשמצב ישראל נמצא במדרגה מאוד מאוד נמוכה, זה נקודת המוצא להרים אותו. להרים אותו על ידי הרמת המדרגה הנמוכה, ציל לחם שעורים. יש בקורבן הזה איזו מיוחדות מיוחדת במינה, שיש לו את היכולת לעזור, לסייע, לרומם, להציל, ממצבים, מהמשברים היותר קשים. והמדרש ממשיך בזה. הוא שעמד להם בימי חזקאל, והוא שעמד להם בימי המן הרשע. והמדרש מספר שהמן הרשע, כשאחשוורוש אמר לו ללכת ולקחת את מרדכי ולהרכיב אותו על הסוס, אז הוא בא לבית המדרש. התלמידים, שאל את התלמידים, במה אתם עסקתם עכשיו? אז הם אמרו לו במצוות העומר. שאל כמה, מה זה העומר? זה כמה זהב? זה מזהב או מכסף? אמרו לו, לא, זה שעורים. אמר, כמה זה עולה, הדבר הזה? אז הם אמרו לו, 10 שקלים, כן? אז הוא אמר להם, 10 שקלים שלכם ניצחו את 10,000 כיכרות כסף שאני נתתי. זאת אומרת, חז"ל אומרים שגם מהמצב הזה של ישראל שהיו באותו התקופה, ישראל בזמן המן הרשע, אז נגזרה עליהם הגזרה הקשה הזאת. זאת אומרת שהיו, השתחוו לצלם, אכלו נהנו מסעודתו של אותו רשע, הם היו במדרגה נמוכה. העומר, והפעם זה לא היה הקרבת העומר, הפעם זה היה מצוות הלימוד בעומר. זה היה ביום של ראשון של חול המועד פסח, הוא אומר ביום השני לחג פסח, שהוא יום הקרבת העומר, והם עוסקים במצווה הזאת, ובזכות המצווה הזאת הוא נופל, המן הרשע נופל. כלומר, קורבן העומר הוא קורבן שלרומם את השלב הראשון, ומאז מתחילה ספירת העומר. ספירת העומר מתחילה מקורבן העומר, כלומר, מעלים את המדרגות. מדרגה התחתונה ביותר, ואחר כך עוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה. אפשר גם להסתכל לשני הצדדים. כן? מתקנים מדרגות. מדרגות, 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 עד שהם מתקנים את כל השלימות. זה עניינם של כל ימי הספירה. לעלות בקודש ממדרגה למדרגה כל יום והמיוחד שלו. כל יום אנחנו עוד איזה שלב של השתלמות עד שבע שבתות ממות ינה, ואז אנחנו מגיעים לחג מתן תורה. עברנו כבר את מחצית ימי הספירה, אנחנו מתקדמים כבר, קרובים כבר עוד יותר לימי, ליום מתן תורה, ליום חג השבועות. וכמובן שהימים האלה, אנחנו רוצים או לא רוצים, הם פועלים עלינו. אנחנו רוצים כמובן, אבל ככל שהרצון יותר עמוק, אז הפעולה היא יותר גדולה. אבל גם אם הרצון הוא לא גלוי ולא מתגלה בפועל, גם אז אלה ימים מיוחדים, ימים כאן, ימים של שטיפה, של ניקוי, של התאהרות, של הזדקחות. לא של הפרט, אלא של הכלל. גם של הפרט, אבל בעיקר של הכלל. כלומר, כלל ישראל מתקדם בימים האלה לקראת היום הגדול, שהוא יום מתן תורה, שבו יש התחדשות לאותה הערה שהייתה בזמן מתן תורה. ושיש איזו בחינה של גאולה רוחנית ביום מתן תורה, מן יציאה מחושך לאור מבחינה רוחנית, איזו התרוממות מיוחדת. אם אנחנו מודעים לכך, ואנחנו גם מתאמצים ומשתדלים, אז הדברים על אחת כמה וכמה. עוד מעט השבוע הזה יהיה גם ממש פרוס החג, שזה הגדר הכי קצר. כן, מגיעים לשבועיים לפני החג, זה ממש זמן שצריך לעשות ההכנות לכל הדעות. יש דעות שצריך חודש ימים לפני החג, יש דמים שדעות שצריך חודש ימים לפני החג, זה יום עצמאות. ופרוס החג זה שבועיים לפני החג. שבוע לפני החג זה יום ירושלים. אז זה פרוס של פרוס, זה חצי מהחצי. אז יש לנו ימים מיוחדים שנזכה באמת להתרומם בהם ולעלות מדרגה לדרגה, מעצמאות מדינתנו לתקומת ירושלים מרקודשנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. בית המקדש יכול להיבנות זה יום שישי הפעם, אז יקדימו את זה ליום חמישי, ובשבועות נוכל להקריב כבר את שתי הלחם בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה.